אמרתי לכם אתמול שזה לגמרי לגמרי נדיר לשמוע את הקורס הזה במערב בכלל. אני חושב שכשגשם מייקל לימד את זה ב-96, זה אולי היה פעם ראשונה שאנשים במערב שמעו כזה דבר. זה לא הקורס שבדרך כלל מתחילים איתו, אז אם זה הקורס הראשון שלכם, זה לא טיפוסי להתחיל את הטיצ'ינג. והרבה פעמים נדרש איזה כיוונון של התודעה כדי לכוון את האנטנות נכון, כדי להעריך את מה שהדבר הזה נותן. כי אתם מקבלים הרבה רשימות והרבה פרטים, ואתם אומרים, מה, אנחנו בכלל לא נזירים, למה זה מעניין? אתם לא יודעים איזה זרעים זה שוטל בכם. אתם לא יודעים מתי הם ינבטו ואיך הם ינבטו. ואנחנו אומרים שעם כל ה... טיצ'ינג זה נפלאים על ריקות, וכל הטיצ'ינג זה נפלאים על הבודיסטווה, ועל דרכו של הבודיסטווה, ועל חמלה, שהם לגמרי נפלאים ונחוצים וכך הלאה. התנאי הבסיסי, היסוד שנחוץ כדי שכל הדברים הנפלאים מהם יצליחו, הוא פה. הוא פה. זה העבודה שבה עובדים קשה וחופרים, ומנקים את התנאים שיבטיחו את ההצלחה של זה, כי בלי היסוד הזה, אני יכולה להגיד לכם, כי אני סובבת כבר שנים בחוגי הדרמה, אנשים עובדים הרבה שנים עם מעט מאוד תוצאות, כי אין להם יסוד. אין להם את העבודה הקשה הזאת, נדרי החופש יוצרים את הבסיס הזה. ולהפך, אנשים שעובדים הרבה שנים בטיצ'ינגס הגבוהים ובטנטרה הסודית וכך הלאה, הם עובדים הרבה שנים והם לא מתקדמים, ובטנטרה אין חוכמות. אתם לא יכולים לדלג השלבים, אם אתם לא מוכנים זה לא עובד. הרבה אנשים נתקעים בשלב הראשון ולא מתקדמים. והסיבה שזה קורה זה בגלל שלא עבדו קודם על הבסיס שנדרי החופש ולא הבינו נכון. זה יהיה טוב להקשיב לזה מתוך ההבנה שזה משהו חיוני. זה אבן דרך חיונית. ג'קסון קאפה עכשיו הולך וממיין את הקבוצה הזאת של נדרי חופש לשתי מחלקות. וזה די ברור מה הם יהיו. אלה שהם למי שאינם נזירים ולמי שהם נזירים. כל אחד זה אוסף של נדרים, כן? זה לא נדר אחד. אמרנו שלנזיר הבכיר יש 253 או 227, תלוי איפה אתה נמצא. לנזיר המתחיל ולנזירה המתחילה יש הרבה פחות. אז מניתי לכם 8 סוגים של נדרי חופש. ואמרנו ש3 מהם זה לאנשים שהם אינם נזירים, ו5 מהסוגים זה לאנשים שהם נזירים. אז חזרו אחריי. קימפי צ'וקי דומפה. ורב ג'ום צ'וקי דומפה. אז אתם רואים, הסיומת היא אותו דבר בשניהם. נתחיל מדומפה. דומפה פירושו נדרים. וקימפה זה בעל בית. בעל בית בניגוד למי שעזב את ביתו. באנגלית אומרים householder. ואני ראיתי שהם מתרגמים בעל בית, אבל אתם לא חייבים שתהיה לכם בעלות על בית כדי להיות בעל בית פה. הכוונה למי שאינו נזיר, פשוט מאוד. מי שאיננו נזיר לעומת מי שנזיר. אז קימפה צ'וקי דומפה. צ'וק פירושו משהו שמתייחס ל... אז אלה נדרים שמתייחסים למי שאינם נזירים. וכאן אלו נדרים שמתייחסים למי שנקראים רב ג'ונג. ורב ג'ונג זה לא בדיוק נזירים, אלא למי שהחליטו לעזוב את הבית, זאת אומרת, לעזוב את חיי הבית, לא להקים משפחה, לא לחיות במשפחה, לא לחיות חיים רגילים. מי שהחליטו לעזבור לחיי פרישות. הם לאו דווקא עוד נזירים. יש שלב קצר שבו אדם לוקח, זה עוד לא ממש נדר, זה התחייבות לעזוב את הבית. ואז כבר חלות עליו התחייבויות מסוימות. אז פה זה כל הקבוצה של אלה שהם נזירים ואלה שהחליטו להיות נזירים. שאולי הם עוד לא נזירים. אז אלה שתי מערכות של נדרים. הקבוצה הראשונה של נדרים, שהיא אולי הכי מעניינת אתכם, זה מה שאנחנו קוראים, אמרו ניינה?
ניינה.
אלו הם נדרים ליום אחד. הסנסקריט שלהם זה אופה וסאטה. נדרים ליממה. אלה אני רוצה לעבור אחד אחד, כי אנחנו נתרגל אותם. לתת לכם את הטעם קצת. ליום אחד. אנחנו בריטריט נעשה גרסה שלהם. זו הקבוצה הראשונה, נדרים ליום אחד. כל אחד יכול לקחת אותם. אתם לא הופכים לנזירים. ליום אחד אתם מתנהגים כמו נזירים. אתם לא צריכים לגלח את הראש. ויש 8 נדרים ליום אחד, והם מתחלקים לשתי קבוצות, 4 ו-4. אנחנו נדבר בהמשך היום על המשמעות והסיבות והתוצאות וכך הלאה. אז אני לא אתעכב עכשיו יותר מדי על זה, אני פשוט אתן לכם רשימה. 4 ראשונים נקראים 4 הבסיסיים, ובטח כולכם שמעתם עליהם, אבל אני ארשום לכם בצורה מסודרת. זה מופיע פה, וזה מופיע בכל נדרי הנזירים. אלה הכי חשובים. אז הראשון זה מי צנצ'ו. אמרו מי צנצ'ו?
מי
צנצ'ו זה המילה הטיבטית למה שקוראים בסנסקריט ברמה צ'אריה. פירושו פרישות מפעילות מינית. מי צנצ'ו זה פעילות מינית. אז אדם שלוקח נדרים ליום אחד, באותו יום אין פעילות מינית. שום פעילות מינית. זה הנדר הכי חשוב בנזירות, כמובן. אם זה שוברים, אז אתה כבר לא נזיר. אתם תבינו את החשיבות של זה בהמשך, כשאנחנו נפרט. באופן כללי, לאנשים שהם לא נזירים, כשהם לא תחת הנדרים של יום אחד, חיי יום יום, כשהם בנדרי החופש, אז אין נדר של הימנעות ממין, אבל יש כן נדר של להימנע מהתנהגות מינית בלתי הולמת. הדבר הבלתי הולם העיקרי הוא אולי ניאוף. ויש לזה עוד סעיפים שנעבור עליהם. באותו יום שאתם לוקחים נדרים ליום אחד, אז בכלל יש הימנעות מוחלטת. הנדר השני, בין 4 הבסיסיים, זה מג'ין לן. אמרו מג'ין לן? מה זה מילת שלילה? ג'ין זה לתת, ולן זה לקחת. אז מה זה מג'ין לן? בטיבטית קוראים מהסוף להתחלה, נכון? לקחת את מה שלא ניתן. לגנות. זאת אומרת, לא לקחת מה שלא נתנו לכם, או מה שלא נתון באופן חופשי. זה מעניין שזו המילה ללגנוב. לקחת מה שלא ניתן. 3. סוק צ'ו. אמרו סוק צ'ופה? סוק פירושו חיים. צ'ופה פירושו לגוע. אז זה לגדוע חיים זה להרוג. זון מאווה. אמרו זון מאווה. מאווה פירושו לדבר. וזון פירושו כזב. אז לדבר כזב לשקר. הוא אומר, אסור לדבר כזב, האם מותר לחשוב כזב? אז אני אשאל אותך על חזרה. כשאתה אומר מותר, את מי אתה שואל? מי צריך להתיר? מי זה שמתיר או עושר? אני מבין, זה כל הקטע. שאין איזה שומר המוסר ששומר על המוסר שלך. אם אתה לא תשמור על המיינד שלך, אתה תסבול ממנו. אנחנו נדבר על המשמעות ועל התוצאות הקרמיות, ועל מה קורה כששומרים, מה קורה כשלא שומרים. מכל הצדדים נדבר על זה. אז השאלה תיעלם, אני מקווה. אז לחזור. מה הם 4 הבסיסיים? פרישות? לא לגנוב? לא להרוג ולא לשקר. אין מערכת שלא מכילה את אלה. אז אלה נקראים 4 הבסיסיים, הם הכי חשובים.
למעשה, למעט את פרישות, השלושה האחרים נמצאים כל כך.
נכון. גם בעשרת הדיברות הם נמצאים. הם נמצאים בכל שיטה רוחנית ראויה לשמה. ויש שם גם לא תנאף בעשרת הדיברות, נכון? בכל מקום. אלה מופיעים, הם מה שנקראים טבעיים. אין שמירת מוסר בלי זה. במדרי החופש אנחנו בדרך כלל לא שמים את ההתנהגות המינית ראשונה. בעוד שפה כן, בגלל שזו האוריינטציה היא פה עם הנדרים של הנזירים, וזה הכי חשוב שם. זה הראשון. כל העניין של האנרגיה המינית והשימוש במיניות הוא סופר דופר חשוב בדרך הרוחנית. ולכן זה כל כך חשוב כאן. ברמצ'ריה זה אמצעי חיוני להצליח בדרך הרוחנית. יש עוד ארבעה שהם משניים שקשורים לנדרים של יום אחד, ואני פשוט בכתוב בעברית. אז חמש, לא להשתמש בריהוט מפואר או יקר, באמת לא לישון במיטות מפוארות, לא לשבת על כיסאות גבוהים, דברים כאלה. באמת לשמור על פשטות, מגורים פשוטים, אורח חיים פשוט. אז אם יש לכם בבית מיטה מפוארת ורכה, באותו יום אתם צריכים למצוא משהו אחר. אז זה חמש. שש, כל העניין של אלכוהול. שום אלכוהול, לא רק אלכוהול, אלא שום סמים. שום דבר שמערפל את התודעה. עכשיו, אם יש לכם תרופה שמכילה אלכוהול, תמשיכו לקחת את התרופה. לא לסכן את החיים, אבל לא לצרוך אלכוהול, גם לא דברים כימיים, אפילו אם הם סינתטיים, לא משנה. כל חומר שמערפל את התודעה וגורם לנו לשחרר עקבות ומזיק. כי אז אנחנו נשבור נדרים. היא אומרת, היא פגשה נזירים שמאשנים. מי מתיר, מי אוסר? את צריכה להבין למה הדברים האלה נקבעו, ואז השאלה תיעלם. כל המטרה היא להגיע להערה. כל המטרה היא לעזוב את הסבל, לעזוב את הסמסר הדוחה. המטרה שלנו היא להגיע להערה. כדי להגיע להערה, אני צריכה מדיטציה מדהימה. מדיטציה מדהימה, אני צריכה מיינד צלול לגמרי. כל מה שמפריע לדבר הזה, אז אני לא יכולה להוציא את עצמי מסבל ולא אף אחד אחר. זהו. אז ממי אני בקש רשות? את כל הנדרים אני אקח, אבל לא את האלכוהול. אלכוהול אני לא מוותרת. כוסית יין בארוחה אני לא מוותרת. מה זה אומר? שעוד לא התפתחה תפנית. עוד לא הבינה את הגועל נפש של סמסרה. עוד לא הבינה.
גם במקום שתזכיר בהתחלה מה שקורה, אני חושב שבעצם דווקא כוסית יין הזאת או השבתא בעצם היא מורידה את כל הרעש לרגע, ואז פתאום הכל נהיה צלול
לרגע. אבל אתה לא יכול להחזיק את זה. אתה צריך לאמן את המיינד שלך להיות שם כל הזמן, וזה בדיוק מה שיפריע לו. אולי הסמים יכולים לרגע לעשות לך דברים נפלאים, אבל אתה לא יכול להחזיק בזה. אז מה השגנו? שבע זה כל מה שקשור לריקוד, מוזיקה, תכשיטים וקוסמטיקה, כל הדברים האלה. אז באותו יום, ביום שבו אתם לוקחים נדרים ליום אחד, אז אין לרקוד, אין מוזיקה, אין נגינה. מה זה בינאיה? משמעת. איך אמר אודי? למשל, יש נדר של הנזירים שהם לא שותים בלי להתיישב. למה אסור לשתות בלי להתיישב? למי זה פה מזיק? זה לא מזיק לאף אחד אם שותים בלי להתיישב, אבל כל המטרה של הנדר זה למשמע את התודעה, להיות במודעות. אני לא מגיב לדחפים שלי. אני שולט במיין שלי במקום שהמיין לשתות. כל המטרה של הנדרים היא כזאת. כל המטרה של הנדרים זה לפתח משמעת. זה האסנס שלהם. אז שבע, כל הקטע של ריקוד, מוזיקה, תכשיטים וקוסמטיקה. קרמים, סמים, כל הדברים האלה. אם האור נורא יבש, אז תשימו קרם בלי ריח. אתם לא צריכים לסבול. הכוונה היא משהו של להתקשט. למה לא ריקוד ומוזיקה באותו יום? אין שום רע באופן כלל ריקוד ומוזיקה. ויש להם שימוש גם במסורות רוחניות ודתיות. אתם יודעים כולכם. ככה שלדבר הזה יש יוצא מן הכלל. אם זה חלק מטקס דתי או מהפרקטיס, אז זה בסדר. בתנאי שהלמה מרשה את זה. צריך לבקש רשות מהלמה. ולפעמים הלמה בעצמו יגיד, זה מותר. אבל צריכה להיות איזו סיבה טובה. באופן כללי, אחת המטרות של כל הנדרים זה לעודד את היכולת המדיטטיבית שלנו. נגינה עם כל היופי של מוזיקה ועם כל הערך הרוחני שיכול להיות לה, היא תפריע בריכוז. אם אתם באותו יום הגנתם, המנגינה מתנגנת לכם, היא תפריע לריכוז. אז מזירים שהם רציניים מאוד בעניין לפתח מדיטציה, הם נמנעים מנגינה ומלשמוע מוזיקה. ואם תשבו בריטריט ארוך, אתם תראו שכל מוזיקה ששמעתם תחזור אליכם. אתם רוצים לעשות מדיטציה על בודיצ'יטה ומתנגן את הפרסומת ששמעתם. זה מנגן את עצמו בראש. כל מה ששמענו תקוע בראש. וכשרוצים לפתח מדיטציה, אנחנו רוצים להפחית גירויים לחושים. ואלה גירויים לחושים. ריקוד גם כן, ריקוד קשור בתנועה. כדי לפתח ריכוז אתם צריכים להמעיט תנועה. אתם צריכים לשבת ללא תנועה למעשה. אז אלה דברים שיקלקלו מדיטציה טובה. לא שמצד עצמם הם גרועים. עניין אחר, אם אנשים בכל מיני תרבויות משתמשים בריקוד כמשהו חושני או מפתה וכך הלאה, אז בוודאי שזה לא מועיל לעניין של הנדרים. תכשיטים קוסמטיקה, אני לא חושבת שצריך לפרט. למה יש איסור על הדברים האלה כשלוקחים נדרים? כי הם מפנים את תשומת הלב לגוף. לאותו הדבר שאנחנו רוצים להתמיר. אותו הדבר שאנחנו רוצים לעבור ממנו למצב תורה. כמו שזה, אנחנו מאוד אחוזים בגוף. מאוד 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 אחוזים בגוף. אז זה קצת להפחית את ההתעסקות הזאת. וזה מאוד משחרר, במיוחד מישהו שרגיל להקדיש פה הרבה זמן. זה מאוד מאוד משחרר. אז כל הזמן הזה מתפנה לכם לעבודה רוחנית. אז אנשים שהמערכת העיקרית שלהם זה הנדרים של הפרטי מוקשה, ההופעה שתהיה מאוד פשוטה, אתם לא תראו להם תכשיטים, לא תראו שום קרמים, שום דבר. הם עוזבים את כל הדברים האלה בצד. אני הרבה זמן חייתי כך, בלי שום תכשיטים. זה אחר כך מערכות אחרות משנות את הפרספקטיבה, אבל במערכת הזאת זה נפלא. זה נפלא, זה מאוד מחזק את השמירה של הנדרים של הפרטי מוקשה. שמונה זה אכילה. מותר לאכול, אבל לא אחרי שעת הצהריים. מי שמקפידים, אוכלים ארוחה אחת בלבד, שתוכל להסתיים לפני שעת הצהריים. אצל אודי זה ככה הם שומרים, הם נורא מקפידים. בצורה קלאסית, כמו שזה כתוב במרבית כתבי הוויניה, זה ארוחה אחת והיא צריכה להסתיים עד שעת הצהריים. וזהו. אז צריך לדעת מתי בדיוק שעת הצהריים, ואז יש להם דיונים ארוכים איך מודדים בדיוק, איפה תוקעים את המקל ומודדים את הצל של השמש, שידעו בדיוק מתי צהריים, ואז צריך להפסיק לאכול. אחרי שעת הצהריים מותר לשתות, מותר לשתות מיץ, אבל לא חלב ולא יוגורט. אבל מותר לשתות מרק צח או מיץ. הטיבטים מקלים בכלל הזה. הם לקחו גרסה של ויניה שבנושא הזה היא יותר מתירנית. הם לא כל כך פנאטים בעניין ה-12 בצהריים. תעשו מה שעובד, הם אומרים. אם אתם עובדים עבודה פיזית קשה וארוחה אחת לא מספיקה לכם, אז עושים שתי ארוחות. אם נגיד אתם עושים את היוגה והמדיטציה בבוקר, אז הארוחה הזאת יכולה להפריע בשעה 11 פתאום, אם זה באמצע הפרקטיס שלכם. אז תאכלו אותה בערב. הם גמישים פה. אבל אנחנו שאנחנו לא מתורגלים, כשאנחנו רוצים ללמוד את הכלל הזה, אנחנו בהתחלה, גם הם, כשמתחילים לקחת את הנדרים, הם עושים אותם ככתבם או כלשונם. ואחר כך, אחרי שכבר נכנסו לרוח הדברים, ושוב, אתם לא עושים את זה בשביל אף אחד אחר, ולא בגלל שהרבי אמר. אתם עושים את זה כי אתם רוצים להגיע להערה. אז עם מי אתם מתפשרים? הסיבה היא לעשות את הדברים האלה, זה לא בשביל למדוד כמה כוח רצון יש לכם, זה לא לראות כמה אתם טובים, זה להגיע להערה. זאת הסיבה היחידה לעשות את הדברים האלה. אתם לא רוצים לחזק עוד יותר את האגו שלכם דרך הנדרים. זאת אומרת, אתם לא בודקים כמה אתם חזקים, אלא הסיבה לעשות את זה, זה כדי להוריד את אותם הגירויים של החושים כשמקלקלים את המדיטציה ולהעמיק את המדיטציה. כשאוכלים פעם אחת ביום, קודם חוסכים המון זמן של התעסקות באוכל. המון זמן לחפש את האוכל, לבשל את האוכל, לשטוף את הכלים. חוסכים המון זמן. גם תחשבו, הנזירים הם היו הולכים ומבקשים אוכל, נכון? בכפרים. והמנזר הוא רחוק מהכפר, אז צריך ללכת 3 מייל ברגל. לוקח להם שעה ללכת לשם, ואז הם מדבקים על הדלתות, ואז שעה לחזור. פעם אחת ביום גמר, לא מתעסקים יותר. לא אוכלים בערב, המים נשאר מאוד צלול. אם עוד לא ניסיתם את זה, תנסו את זה. המים מאוד צלול, למחרת בבוקר המדיטציה הרבה יותר טובה. הגוף שלכם יודע לכם שאתם לא מכריחים אותו לעכל כל היום. אני חושבת, אנחנו כבודיסטים, אנחנו לא רוצים לנצל אנשים אחרים, אנחנו לא רוצים לנצל בעלי חיים, נכון? אנשים מנצלים בעלי חיים, מפתמים את האווזים כדי שיהיה להם כבד גדול שנוכל ליהנות. מכריחים אותם לעכל. אנחנו עושים אותו דבר לגוף שלנו כל הזמן. אנחנו דוחפים לו יותר אוכל ממה שהוא צריך, מכריחים אותו לעכל, מזכינים אותו, מבלים אותו, וזה הכלי שלנו להגיע להערה. אז זו דרך נפלאה לתמוך בהערה שלנו. אז זה נקרא נדרים ליום אחד. מה שבדרך כלל עושים, זה קמים משכם בבוקר לפני זריחת השמש, ועושים טקס קצר של לקחת את הנדרים האלה, עד לזריחה הבאה, ב-24 שעות. עכשיו, יש גרסה שנקראת אמרו טקצ'ן, סוג'ון. טקצ'ן, סוג'ון. סוג'ון היה לנו, אתם זוכרים? סוז היה העברה הראשונה של סוסור, שזה היה האינדיבידואלי, האישי. טקצ'ן, זה המרכבה הגדולה, מהיאנה. וג'ונג זה טיהור או תרגול, שתי משמעויות לאותה מילה. אז זה תרגול נדרי החופש של המהיאנה. ואנחנו נקרא לזה נדרי המהיאנה ליום אחד. מהיאנה זה הדרך הגדולה בעברית, וזאת הדרך שבה אנחנו מתרגלים לא רק למען עצמנו. אנחנו עושים מה שעושים, וכל הזמן חושבים על כל הברואים. על עצמנו, יחד עם כל הברואים. האוריינטציה שונה לגמרי מכל מה שאמרנו עד עכשיו בקורס הזה. עד עכשיו בקורס הזה, המילה נרוונה הופיעה שוב ושוב, נכון? האוריינטציה הייתה לצאת מסמסרה לבוא לנרוונה. במהיאנה, המתרגל לא שואף לנרוונה, הוא שואף להערה מלאה של הבודה. מקום אחר לגמרי, שבו הוא גם מתאר את כל העולם, הוא מביא את כל האחרים איתו. אז המהיאנה סוג'ון, זה לקחת את הנדרים האלה של יום אחד, זה אותם הנדרים, אותם השמונה שרשמתי, אבל לוקחים אותם עם מוטיבציה לגמרי אחרת. לוקחים אותם עם מוטיבציה של מהיאנה. אני עושה את זה למען שאוכל לטהר את עצמי כדי שאוכל לעזור לזולת, כדי שאוכל לעזור לאחרים. ואז, כשאתם נמנעים מארוחת ערב, אתם אומרים, את זה אני עושה למען אחרים. ואז כל דבר הופך לפעולה של בודיסטווה. מעצים מאוד מאוד את הנדרים. תרגמתי בשבילכם את הטקס של נדרי המעיינה ליום אחד, ואנחנו נעשה את זה בריטריט בשבוע הבא. לא חובה, מי שירצה תהיה לו האפשרות לקחת נקום מוקדם, נעשה את הטקס, הטקס הוא בערך רבע שעה, 20 דקות, ואז אתם תחת נדרים לאותו יום. זה מתחיל לשתול זרעים, את אלה אפשר לקחת לתקופה, אני לפעמים לוקחת לשבוע, אז ביומיים הראשונים קצת קשה לי בערב, אחר כך מתרגלים, אחר כך זה לא קשה, אחר כך להפך, אחר כך שחוזרים, אז מרגישים מאוד מגושם וכבד. דרך חיים נפלאה, אפשר לקחת אותם כל פעם, אפילו לחודש אם מי שרוצה. המטרה היא לא סיגוף, המטרה היא לטהר את הגוף ולטהר את התודעה כדי שאני אוכל להשתמש בהם להגיע להערה. זה לא איזה מבחן לכוח רצון, זה לא לחזק אגו, סיגוף זה משהו שקשור באגו בעצם. או לא, אתם תראו בטקס, זה מאוד יפה, אנחנו תרגמנו טקס על פי למסופ הרימפוצ'ה. טקס מאוד יפה. והוא כל הזמן עובד על המוטיבציה. למה עושים את זה? ואז כשאתם נכנסים לאותו מקום, אולי אתם רגילים לישון במיטה רכה ומפוארת, ועכשיו אתם נמנעים מזה, אתם אומרים, את זה אני עושה למען הברואים, את זה אני עושה למען... עכשיו אני לא אענות תכשיטים למען הברואים וכך הלאה. וזה מתחיל להכניס את ההלך רוח הזה למי שלא רגיל, ובהדרגה הוא נכנס. והדברים האלה, מה שיפה בהם, שאתם יודעים איפה אתם מתחילים, אתם לא יודעים איפה אתם מסיימים. וזה מביא מאוד רחוק. סיפרתי לכם כבר בטח יותר מפעם אחת, איך לפני הרבה שנים כשביתי הייתה קטנה והייתה חולה והרופאים לא עזרו לה והלכנו לנטורופתית שאמרה לנו לעבור לצמחונות. אז כל המשפחה עברה לצמחונות והאמנו שזה בשביל הבריאות. ובאמת הילדה נרפאה, אני לא יודעת אם היא הצמחונות, הורדנו גם דברי חלב, אני חושבת שזה היה מזה. אבל בינתיים אנחנו כולנו עברנו לצמחונות. כעבור כמה שנים... אני כבר הייתי פחות משוכנעת בצד הבריאותי של זה, אבל בינתיים בדלת האחורית נכנס העניין של צער בעלי חיים, שזה לא היה המוטיבציה הראשונית שלי. ומשם התחיל הפיתוח של החמלה. במשך הרבה שנים לא שמעתי דרמה, לא שמעתי בודה, לא ידעתי מזה כלום. אבל כל פעם שהיו מציעים לי בשר והייתי מסרבת, הייתה באה חמלה על בעלי החיים לראש. אז היה נדר אחד שאפילו לא לקחתי אותו, פשוט שמרתי על העניין הזה. מדבר אחד, לא 8 ולא 253, מדבר אחד ששמרתי במשך תקופה ארוכה, זה הביא אותי ללמות הגבוהים שפגשתי ולתרגול המדהים של הטנטרה. אין לכם מושג מה הנדרים האלה יוצרים, איזה זרעים הם יוצרים בתודעה שלכם. בוודאי אם אתם מקבלים את הטיצ'ינג בצורה מסודרת ולוקחים אותם כמו שצריך ושומרים עליהם, יעבור זמן, החיים שלכם ישתנו. אם שומרים עליהם, ונדבר על זה עוד מעט, על מה זה נקרא. זה היה הגיחה האחת שלנו למעיינה. כל הוויניה היא לא מעיינה, היא הינעיינה. מאוד חשובה. אותם השמונה, אבל נלקחים במוטיבציה אחרת. וזה מעלה אותם במיליון דרגות. כן, כן, פה אנחנו לא עושים...
הוויניה לא שייכת למעיינה, אבל כמעט את אותה... כי אני חושבת שזה חשוב, שאין כמותו למעיין.
ההינה יאנה היא לימוד של הבודה, היא לימוד סופר דופר חשוב של הבודה, ואי אפשר להצליח בדרך המהיאנה בלי לתרגל היטב את ההינה יאנה גם. כל החלק הראשון של מקור כל חסדי הוא הינה יאנה. הטיבטים לומדים את הוויניה מאוד ברצינות. הם שמים את זה בהקשר הכולל, והם מתרגלים מאוד ברצינות את כל השלבים של ההינה יאנה, אבל בהקשר הרבה יותר גדול. הנה, זו דוגמה טיפוסית למה שהם עושים. הם לקחו נדרים שהם הינה יאנה במהותם, ושמו אותם בקונטקסט למען כל היצורים, וזה מעצים את הקרמה לאין שיעור, לאין שיעור. הינה יאנה זה תרגול שמטרתו להביא לשחרור מסבל. זה הינה יאנה. אבל שחרור של מי שלי? מה יאנה גם רוצה לשחרר מסבל, אבל אותי ואת הזולת. עכשיו, אני לא אוכל לשחרר את הזולת אם לא שחררתי את עצמי. אז בוודאי שהתרגול של הינה יאנה כלול בתרגול של המעיינה. אבל כשאומרים תרגול של מעיינה, בדרך כלל מתכוונים לאותו תרגול שהוא, של הבודיסטווה, של השלמויות. זה ההיבט הצער לעומת ההיבט הרחב. וההיבט הרחב כולל את הצער והרבה יותר. אז זה נדרי המעיינה ליום אחד. עכשיו נמשיך הלאה. עוד מערכת נדרים שרלוונטית לנו זה נדרי חיים לכל החיים למי שאינם נזירים. חלק מכם לקחו אותם, כן.
אלה נדרי החופש.
כל מה שאנחנו מדברים בקורס הזה זה נדרי החופש, חוץ מזה שהוא מהיאנה. כל האחרים נדרי חופש. כשאנחנו אומרים נדרי חופש, למה הכוונה? נדרים שמטרתם להביא לשחרור אישי שזה נרוונה. אז כשאומרים חופש, פרטי מוקשה, המוקשה הזה זה נרוונה. הייתה לנו חלוקה למי שאינם נזירים ואחר כך למי שנזירים, נכון? מי שאינם נזירים, אמרנו, יש שלוש מערכות של נדרים. ומי שנזירים, יש עוד חמש מערכות של נדרים. אז זאת השנייה. הראשונה היה נדרים ליום אחד. זאת השנייה, נדרים לחיים למי שאינם נזירים. זה השני מבין השלושה. עכשיו, ההבדל בין השני והשלישי זה רק בשם. זה לזכר ונקבה, אבל זה בדיוק אותם הנדרים. גברים ונשים שלא קיבלו נדרי נזיר. זה נקרא גניין. גה פירושו חסד. וניין פירושו להתקרב. אז השם של הנדרים האלה זה מי שמתקרב לחסד. זה מקרב אותנו לחסד. אז מה כאן נכנס? מה הם החמישה? אחד, זה לא להרוג. וכאן, לא להרוג אדם או עובר אנושי.
מי ים, מיר צ'קפה סוק צ'ופה. מי, זה אדם. מיר צ'קפה, עובר אנושי, סוק צ'ופה, הריגה.
בחמישה נדרים לחיים של מי שאינם נזרים, הראשון שבהם זה לא להרוג אדם ולא להרוג עובר אנושי. אז זה יותר קל מאשר עשרת כללי החופש ששם כתוב לא להרוג בכלל. שתיים, לא לגנוב דבר בעל ערך. אתם רואים פה הם גם מקלים, מוסיפים משהו בעל ערך. מה זה משהו בעל ערך? אז זה כתוב בכתבי הוויניה, במונחים של מטבעות שאף אחד כבר לא יודע מה משמעותן.
קרשפנה שיצ'י צקי רינטנג צנקוה. קרשפנה זה מטבע כסף בהודו העתיקה, שיצ'ה זה רבע, צקי רינטנג צאנג, ערך כולל, קואה לגנוב. לא לגנוב דבר שערכו עולה על רבע קרשפנה.
ורימפוצ'ה שהיה המומחה הכי גדול לוינאיה בזמנו, ניסה לתרגם את זה למונחים של כסף טיבטי, וגם זה כבר חסר משמעות. אז נגיד בערך שקל, מה שפחות משקל אז לא עברתם על העבירה. לא לגנוב דבר בעל ערך. שלוש זה לא לשקר בנוגע להישגים רוחניים.
מיצ'ו למד זו מאווה.
אז שוב, הם עושים את זה פה הרבה יותר קל מאשר אתם כבר התחייבתם. לא לשקר בנוגע להישגים רוחניים. למה הכוונה? למשל, במיוחד, לא להגיד ראיתי ריקות ישירות אם לא ראיתם ריקות ישירות. מה עוד? מי שיכול להגיד אני יכול לראות את החיים הבאים שלך, את אנשים מתקשרים ומנבים.
הפירוש המילולי של מיצ'ו למד זו מאווה הוא להכריז על עצמך כהלמה באופן כוזב.
למה זה חמור? כי אם אדם בא ומכריז על עצמו כנביא גדול והוא לא נביא גדול, הוא יכול לגרום נזק לזולת. אנשים יכולים לנהות אחריו והוא יוליך אותם שולל. אז מישהו שמצהיר על עצמו כקדוש גדול בזמן שהוא לא, והוא יכול שיהיה לו קריזמה ואנשים יבואו אחריו, ואנחנו יודעים את כל הסיפורים של גורואים בלי סוף שהם נביאי שקר, כן? אז זה נחשבת עבירה מאוד גדולה, ומשום שזאת נחשבת עבירה כל כך גדולה, היא נכנסת בחמישייה הפותחת או הרביעייה הפותחת, משום כך אנשים בכלל נמנעים לדבר על ההישגים הרוחניים שלהם. אנשים בדרך כלל, אלא אם כן יש סיבה חשובה לעשות את זה, בדרך כלל הם לא יגידו לכם אני כך וכך. גם אלה שמשיגים כוחות הלחושיים, בדרך כלל מאוד נמנעים מלהפגין אותם. הם ישתמשו בהם אך ורק אם זה יעזור למישהו להעלות אותם על דרך רוחנית. ובוודאי לא להופיע בטלוויזיה איתם או דברים כאלה.
זו גם הסיבה שלא למהר ולהעניק לעצמך תואר למה. אמנם הפירוש המילולי של למה זה מורה, אך בגלל כלל זה בין השאר במסורת הטיבטית נהוג להמתין שהמורה שלך יכריז עליך כהלמה.
ארבע זה ניאוף.
רנגי בומה מה אימפה לאלוק פר ימפה. בומה זה אישה. רנג בומה מה אימפה מי שאינה אשתך. לוק פר ימפה יחסי מין בלתי הולמים. כמובן אנחנו נגיד שכלל זה חל גם על נשים המקיימות יחסי מין בלתי הולמים.
זה החלק העיקרי שבהתנהגות מינית בלתי נאותה, בעיקר למנע מניאוף. האחרון זה חמש, זה כל העניין של אלכוהול וכל סמים משקרים.
ניו גיור קיקווה צ'אנג טונגווה. ניו גיור קיקווה סמים גורמי שיגאון. זה איך שהטיבטים מכנים סמים למיניהם. צ'אנג, משקה אלכוהולי. טונגווה, לשתות. לא לצרוך סמים ומשקאות משקרים.
ואם בכל אלה מקילים, פה לא מקילים. ובאו ושאלו את הבודה, ומה אם אני אקח רק קצת כוסית אחת? והבודה לקח גבעול דשא, והצביע אל הקצה של הגבעול, ואמר, מי שלוקח כמות אלכוהול בכמות שיושבת פה על קצה הגבעול, הוא לא תלמיד שלי. חד וחלק. היה לגמרי סטריקט על זה. לא לוקחים אלכוהול, ולא שום סם שמערפל את התודעה. זה לגמרי מנוגד לדרך שבה אנחנו משתמשים בתודעה שלנו כדי להוציא את עצמנו מסבל. שוב, אם יש אלכוהול באיזו תרופה שאתם לוקחים, תמשיכו לקחת. אבל הרעיון פה השמירה של הכלל הזה, כמו כל אחד אחר, היא כל פעם להזכיר לעצמנו מהי דרכנו ולמה אנחנו עושים את זה. כן. השאלה נעלמת כשאתה מפתח תפנית. כשאתה פועל כדי להציע את עצמך ואת הזולת מסבל, אז השאלה נעלמת. זה הדבר הכי חשוב, השאיפה להערה הופכת דומיננטי, וכל דבר שמקלקל את הדרך, אתה לא לוקח. הלמה שלי מת מסרטן כבד. ככה זה היה המופע, זה איך שהוא הפגין את המעבר. כאבים בסוף היו נוראים, טיפר לי העוזר שלו. הוא לא לקח שום סמים. כי הוא הכין את עצמו כל חייו למדיטציה הזאת בזמן המוות, ואי אפשר לעשות את זה תחת סמים משקרים. הוא סבל חודשים כאבים מאוד קשים. מאוד קשים. הוא נפטר בתחילת דצמבר. אני ראיתי אותו בסוף ספטמבר. הוא כבר לא ירד מחדרו, הוא לא ירד מהמיטה. ואני עליתי לחדר שלו, זה היה חלק מאיזה טקס, והבאתי לו מנחה, והוא היה במיטן, והוא היה קורן לגמרי, על פניו לא ראו שום סבב, כלום, שום דבר, הוא היה לגמרי קורן. אחר כך העוזר סיפר לי שהוא היה בכאבים מאוד קשה. לא ראו על הבעת פניו, לא היה שום עיוות, שזה מה שזה נרוונה. המיינד מתאהר לגמרי מכל נגע רוחני, המיינד לא סובל יותר. עדיין הגוף הוא תוצאה של קרמה ישנה, והוא נתון לכוחות קרמים ישנים. הגוף עדיין יכול לסבול. זאת אומרת, יכול להיות כאב, והמיינד לא מופרע לחלוטין. וזה לא מאחיר את שלוות רוחור. את לא תראי הבעת כאב על פניו. את האיש הזה היה סוכרת מאוד קשה. הטיבטים הרבה פעמים במערב מפתחים סוכרת מאוד קשה. כל אדם אחר במצב כזה היה כבר הולך לעולמו 40 שנה קודם לכן. הוא החזיק את עצמו עוד 40 שנה בשביל התלמידים שלו. היו לו ברכיים ארוסות, לא היו לו שום סחוסים. הבריחה, המעבר דרך ההימלאיה, הוא עבר יחף בשלגים. הגוף ניצא את עצמו. בזכות כוחותיו, הוא הכפיל את אורך חייו כדי להעביר את הטנטרה אלינו. כדי להעביר את זה אליכם. הוא בכה. כן. הכל בשביל אחרים. האיש אז לא נשאר בו פסיק אחד בשביל עצמו. הוא התייחס אל הגוף שלו כאל מכונה. את זה המכונה שאני צריך כדי עכשיו לתפקד ולהביא את הדרמה לזולת. והוא ידע בדיוק כמה הוא צריך לאכול, וגרם אחד יותר מזה הוא לא היה מכניס לפה. פסיק אחד. היה צריך 12 כפיות. נגיד, אי אפשר היה לשכנע אותו לקחת את הכפית מספר 13. זה לא היה נכנס. כשהוא נפטר הוא היה בן 84. שזה פשוט מדהים. המסורת היא שצריך לבקש מהלמה להישאר כדי שהוא יישאר. כי זה מה שיוצר את הקרמה להמשיך לראות אותו, כי הוא הרי השלחה שלנו. אז כל פעם שבאים אל הלמה מבקשים, please stay, please stay, please teach us, please stay. ותמיד הוא אומר לי, ובשנה האחרונה, כשכבר באתי, אז הוא אומר, well, can't always stay. אבל הוא לא הלך באמת, רק המופע שלו. כשמבינים מה זה לעבוד עם למה, אז אתם לעולם לא מאבדים אותו. כשמפתחים את הקשר הזה בצורה עמוקה, הוא נשאר איתכם כל הזמן. סמים משקרים, מקילים בכולם חוץ מהעניין של הסמים. אז יש לכם פה את ארבעת הבסיסיים ועוד העניין של הסמים המשקרים. יש חלק נוסף שהוא לא כתוב, אבל הוא חלק מהמסורת, הוא חלק מלקיחת הנדרים האלה, והחלק הנוסף הזה שמתלווה לכל זה נדרי המקלט. נדרי המקלט ושמירה טובה של נדרי המקלט.
קיאם דרוי, לבג'ה מיתון צ'וק נאם פונגווה. קיאם דרו זה מקלט, לבג'ה זה תרגול, מיתון צ'וק מה שמנוגד. נאם הופך את זה לרבים, פונגווה לוותר או לזנוח. אז ביחד זה אומר, לא להתנהג באופן הנוגד את נדרי המקלט.
מה זה נדרי המקלט? באופן כללי זה לקחת מקלט בדרך רוחנית, בניגוד ללקחת מקלט בדברים ארציים. ותחשבו, מה עושה ילד קטן שרע לו? מה הוא עושה? הוא רץ לאמא, נכון? אז הוא לוקח מקלט באמא. היא תעזור לי. אנחנו גדלים, אנחנו ממשיכים לקחת מקלט בדברים. אנחנו אומרים, יהיה לי בית יותר טוב, יהיה לי יותר טוב. אם יהיה לי בן זוג, יהיה לי טוב. אם יהיה לי... אנחנו לוקחים מקלט בדברים ארציים. אני אקים משפחה וילדים, ואז אני לא יהיה לבד ויהיה לי טוב. אלה דברים ארציים. כל דבר ארצי בא מקרמה והולך. הוא סנסרי. מקלט בודיסטי זה לקחת מקלט בדרך הרוחנית. מקלט יש בו את האספקט של לחפש הגנה. אנחנו מחפשים הגנה מסבל, מכאב, נכון? זה מקלט. רע לנו, אנחנו מפחדים, אנחנו רוצים הגנה. מה יכול לתת לנו הגנה? אם עוברים על הדברים, מסתכלים, מה יש בעולם שיכול לתת לי הגנה? ובוחנים את זה בעומקו, רואים שאין שום דבר ארצי שיכולים להחזיק. עשינו את המדיטציה הזאת, נכון? אין דבר ארצי שלא תאבדו אותו במוקדם או במאוחר. אנחנו מאבדים בני משפחה, אנחנו מאבדים רכוש, אנחנו מאבדים בריאות, אנחנו מאבדים קריירה, אנחנו מאבדים ג'וב. כל הדברים שאנחנו שמים בהם את יהבנו, מוכרחים להחזיב. הם יחזבו אותנו. במוקדם או במאוחר, נאבד את בני המשפחה, נאבד את הקריירה, נאבד את המוניטין, נאבד את היופי, נאבד את הצלילות, נאבד את הכושר. במוקדם או במאוחר, אם לא לפני המוות, בזמן המוות, והרבה פעמים הרבה לפני המוות. אז מה כן יכול להגן? אנחנו אומרים שיש מה שיכול להגן. והדבר הזה הוא לא ארצי, הדבר הזה הוא רוחני, ואנחנו קוראים לזה שלושת היהלומים. יהלום הבודה, יהלום הדרמה, יהלום הסנגה. אז אני אגיד על זה כמה מילים, כי יש ביניכם אולי אנשים שלא שמעו. מה זה יהלום הבודה? לא הבודה ההיסטורי שחי לפני 2500 שנה, הוא לא יכול לעזור לי. גם לא הפסל שלו, התמונה שלו, אלה לא יכולים לעזור לי. זה פסל וזה תמונה. אז מה זה יהלום הבודה? יהלום הבודה הוא ישות מוארת שמימשה בליבה את כל המטרות האולטימטיביות של הדרך הרוחנית. שמימשה את החוכמה, זה, אני לא אגיד אדם, אבל אתם יכולים להגיד לרגע אדם, שהבין איך המציאות עובדת. הבין קרמה והבין ריקות היטב, ולא יכול יותר לסבול כי הוא חיסל את כל הסיבות לסבל. והוא ממשיך כל הזמן לייצר סיבות לאושר כי הוא מבין מה מייצר אושר. אז זה מגן. אז יהלום הבודה זה אותה ישות שממשה את החוכמה הזאת בליבה. יהלום הדרמה, שוב, דרמה באופן נומינלי זה הספר, או זה הטיצ'ינג שאתם שומעים. זה דרמה לכאורה. היהלום האמיתי של הדרמה זה לא הספר ולא המילים שאתם שומעים ולא המילים שאתם קוראים, אלא המימוש שלהם בלבכם. אחרי ששמעתם את כל הדברים ועשיתם הרבה הרהור בזה ומדיטציה בזה, ופיתחתם תובנות. אם אתם מפתחים תובנה עמוקה לאיך המציאות עובדת, אתם כבר לא תעשו את הדברים שגורמים לכם סבל. אז זה מגן עליכם. חוכמה כזאת מגינה עלינו. אם רכשנו חוכמה כזאת בליבנו, ואנחנו גם לומדים איך ליישם אותה, וגם יישמנו אותה לאורך זמן, אז חיסלנו כבר את כל הקרמות הישנות שגורמות לנו סבל, וזה מגן. זה הגנה אמיתית. הבנת הריקות והיישום של הריקות והמשחק של קרמה וריקות, או מאחר שאנחנו בקורס על אתיקה, אתם יכולים להגיד, המשחק של ריקות ואתיקה. הבנה ששני אלה יוצרת את כל החיים שלנו. במידה שאנחנו מבינים איך אלה משחקים יחד, אנחנו יוצאים מסבל. כי הדברים ריקים. מהדברים ריקים ואנחנו שומרים על קוד מוסרי, לא יכול להיות סבל. ייקח זמן קצת, זה עבודה. אז זה הגנה אמיתית, הבנת הריקות והמשחק של קרמה הריקות. ומה זה יהלום הסנגה? נומינלית, קבוצה של נזירים זה סנגה. אבל לא כל קבוצה של נזירים יכולה להגן עלינו. אז יהלום הסנגה, זה לא כמו סנגה, אלא זה אנשים שראו ריקות ישירות, הם אריות. אז אלו יכולים להדריך אותי בדרך, כי הם רואים. אז לפעמים משווים את הבודה כרופא האולטימטיבי, והדרמה זה התרופה האולטימטיבית, והסנגה זה החיות האולטימטיביות. אלה שבסוף מדריכים אותי, כי עוד אין לי מספיק תואר לפגוש את הבודה פנים אל פנים, אז אני צריכה לעבור שלבים. אז אלה שלושת היהלומים, ובהם אנחנו לוקחים מקלט. ומה שמשותף לשלושתם, זה התובנות של חוכמה ושל חמלה ושל קרמה, ואיך כל הדברים האלה משחקים יחד. אז בזה אני לוקחת מקלט. במימוש של החוכמה וההבנה של מנגנון הקרמה והפיתוח החמלה בלב שלי. ובאלה שכבר פיתחו את הדברים ושמדריכים אותי בדרך. זה המקלט הרוחני, זה המקלט הבודיסטי. ויש נדרים שהולכים עם זה, וזה מתלווה לכל אלה. אלה, בלי המקלט ברוח, אז לא עשיתם כלום, לא עשיתם תפנית. כל הקטע הוא שזה בא עם תפנית מן החומר אל הרוח, מן הבורות אל החוכמה. אז המקלט הרוחני הוא זה שמעצים את הזרעים האלה שבסופו של דבר ינבטו ויפרחו ויסרו פרי, ואנחנו נצא מן הסבל. אולי עוד מילה נוספת, כשאתם מתחייבים לנדרים האלה, אין ארוך לדברים האלה. סיפרתי לכם על הלא להרוג, ואפילו לא לקחתי נדר, והרבה יותר חזק שלוקחים נדר. למה? יש אנשים שלא אוהבים לפגוע. הם באו ככה, הם באו עם אופי כזה. זה קרמה ישנה, הם באו איתם מגלגול קודם. מישהו אחר עבד בשביל זה, הגלגול הקודם שלהם. והם נהנים מהפירות של זה. אבל אם לא מחזקים את זה, כמו כל קרמה, גם זה ידח. אז בסוף ימים הם יהיו פחות זהירים אולי. אנחנו צריכים כל הזמן ללבות את האש, כל הזמן להזין את זה, כל הזמן לחזק את זה. לקחת נדרים משיגה את המטרה הזאת. אתם כל הזמן במודע הולכים ומחזקים את המעלות הרוחניות האלה. ובצורה כזאת זה הולך ומתעצם ומוציא אתכם. כי אם אתם עוזבים את הדברים שיהיו כמו שהם, אז גם אם באתם לעולם כאנשים טובים, ובטח באתם כאנשים טובים, אחרת לא הייתם כאן, זה יאבד מעוצמתו, כי כל דבר שבא מקרמה, מתקלה. זה הטבע של קרמה. כל דבר. לכן יש לך עצום לקחת את הנדרים, ואין לכם מושג לאן הם יביאו אתכם. הם יביאו אתכם למקום מדהים וקסום, שאתם לא יכולים כרגע בכלל לדמיין. אתם אפילו לא יכולים לדמיין מה זה יכול להיות. הדמיון לא משיג את זה אפילו. וזה מתחיל פה, זה מתחיל בנדרי החופש, בנדרי הפרטי מוקשה. ונפלא לקחת אותם כנזיר, אומרים שזה מחזק את הסיכויים מאוד, אבל גם אם תיקחו את הגרסה של מי שאינם נזירים, היא נפלאה גם כן, היא עובדת.
יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד ומלאתה וליבי ארחנה רוחה אגישנה כגם של עדנת אהבה ולבי ירחנה, וכמה ישנה, כגן של עדנת הערה. עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב.
אילן גבר.